העובר לפני התיבה רטאה יעבור אחר תחתיו. ומניין הוא מתחיל? מתחילת הברכה שטעה בה. ומהיכן למדו? מה המקור לכך שיש מצב שצריך להחליף תשליח ציבור, אז הממלא מקום מתחיל מהברכה שטעה בה הראשון, מאבות העולם. למה? שלא היה אחד מתחיל אלא ממקום שפסק חברו. כיצד? אברהם בירך את יצחק. מניין? ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. עמד יצחק לברך את יעקב, אמר ממקום שפסק אבא, משם אני מתחיל. אבא הפסיק בויתן, אף אני מתחיל בויתן, ויתן לך. מניין שנאמר ויתן לך אלוקים? ובמה חתם יצחק? בקריאה, שנאמר ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו. עמד יעקב לברך את השבטים, אמר איני פותח אלא בקריאה, שנאמר ויקרא יעקב אל בניו. ובמה חתם? בזאת, שנאמר וזאת אשר דיבר להם אביהם. עמד משה לברך את ישראל, אמר איני פותח אלא בזאת. מניין? ממה שקרינו בעניין, או בעניין, וזאת הברכה. כמו שראינו, המדרש לומד מכאן הלכה. הלכה בשליחי ציבור. אבל אנחנו שמים לב שמדובר פה בברכת אברהם ליצחק, בברכת יצחק ליעקב, בברכת יעקב לשבטים, ובברכת משה לישראל. וכנראה לא בכדי יש במדרש אחר כך שגם דוד, ממקום שפוסק משה פסק, משם דוד מברך את ישראל. צריך עיון שם המקור שהפסוק המדרש מביא. אבל מכל מקום, אברהם את יצחק, יצחק את יעקב, יעקב את יעקב את בניו, ומשה רבינו את כלל ישראל. הפירוש לכאורה שיש פה שלבים, ובכל שלב יש צורך בברכה. יצחק מברך את יעקב משום ש ביעקב מתקיים, מתחילה המשפחה הישראלית. יעקב מברך את השבטים, את בניו, משום שהם הופכים להיות שבטים. הופכים להיות שבטים. משה רבינו מברך את ישראל, עם. וכמו שאמרתי, במדרש הזה זה לא מופיע, מופיע מקום אחר, שדוד המלך מברך את ישראל, וזה יסביר גם את המקור שחזל הביאו. דוד המלך כתוב שממקום שמשה פסק, משה פוסק, אשריך ישראל מי כמוך, אשריך, דוד מתחיל, אשרי האיש אשר לא הלך. ושם לכאורה אין ברכה, אז צריך לומר שהכוונה היא, על פי מה שחז"ל אומרים, שפרק א' ב' בתהילים הם פרק אחד, והפרק השני באמת מדבר על ממלכתם של ישראל. למה עשו גויים לאומי יהיו גורים? ההמשך של הפרק מדבר על מלכותם של ישראל. יש עם ויש מלכות. דוד המלך מברך את ישראל בשלב שהם הופכים להיות ממלכת, ממלכה. כל מקום הברכה נדרשת בכל שלב. הברכה נדרשת בכל שלב. זה מסביר יפה גם כן, ככה אמרו כבר המפרשים, את מה שכתוב במדרש, מובא ברש"י, ויתן לך האלוקים מיטל השמיים ומשמני הארץ. אומר רש"י, מה זה הוו הזאת, ויתן לך האלוקים? היה יכול לכתוב ייתן לך האלוקים, אלא ייתן ויחזור וייתן. ייתן ויחזור וייתן. מדוע לא בנתינה אחת? שאלת המפרשים. מדוע לא בנתינה אחת? אלא הפירוש הוא, הברכה נדרשת בשלבים. כל שלב דורש ברכה. יש שלבים, לא בדילוגים. ובכל שלב יש צורך בברכה שהיא מיוחדת לשלב שעליו מדובר. בוא ענה נסקינה. מדוע? משום שאין יכולת לקלוט את כל הברכה בבת אחת. מובא במפרשים על הגמרא בתמורה. הגמרא אומרת שם על יעבץ שביקש והרבית את גבולי בתלמידים. הגמרא דורשת שם פסוק במשלי, ריש ועושר אל תיתן לי, פנס בא וכיחשתי. הזכרנו את זה פעם באחת ההזדמנויות. יעבץ מבקש, אל תעשה אותי אני, אבל גם לא עשיר. גם לא עשיר. מדוע? פנס בא וכיחשתי. יש מצב כזה של סביעה, שבמקום להבריא את האדם, במקום לתת לו חיות, במקום לתת לו בריאות, היא מכחישה אותו. היא גורמת לו מחלה. אז צריך לדעת, ואת אדם צריך לדעת אם יש לו את כלי הקיבול לשאת, לקבל בו את הברכה. אז כשיצחק אומר ויתן לך אלוקים מטל השמיים ושמני הארץ ויתן לך, אז אומר רש"י, ייתן ויחזור וייתן. הוא יכול לתת בבת אחת, אבל כשנותנים בבת אחת לא תמיד יש את היכולת לקבל. לא תמיד יש את היכולת לקבל. לפעמים השפע הוא כל כך גדול שלא רק שאין כלי קיבול, אלא גם מה שמתקבל, מתקבל לא טוב. גם מה שאדם מקבל, הוא מקבל אותו לא בצורה הנכונה. אז צריך לדעת את השפע צריך לקבל רק בכלי קיבול מתאימים, וכשאין כלי קיבול מתאימים, אז חבל, אז זה נזק. אז לכן יצחק אומר ויתן לך אלוקים, ואומר רש"י, ייתן ויחזור ויתן. לא בבת אחת, לא בבת אחת, וכמה נתינות. וזה מה שאומר המדרש. עומד המדרש כאן, יש צורך שאברהם יברך את יצחק, ושיצחק יברך את יעקב, ושיעקב יברך את בניו, ושמשה רבינו יברך את ישראל, ושדוד המלך יברך גם כן את ישראל, משום שכל אחד מדבר על שלב אחר, ובכל שלב יש צורך בברכה. את הכל היה אפשר לברך יחד בבת אחת, אבל כשזה בא יחד, אז חס וחלילה יש גם נזק. כל שלב דורש את הברכה שלו. כל שלב דורש את הנתינה בכמות הנדרשת לשלב שבו אנחנו עסוקים. אבל המפרשים פירשו פה פירוש נוסף, ויתן לך אלוקים ייתן ויחזור ויתה. כתוב במדרש, עוד נקודה אחת, אמרתי קודם, יעבד מבקש והרבית הגבולי, בתלמידים, ריש ועושר, אל תיתן לי. אבל הוא מבקש תלמידים. מדוע הוא מבקש תלמידים? כתוב שם במפרשים, נדמה לי ברש"י, משום שתלמידים זה כלי קיבול. תלמידים זה כלי קיבול. ככל שאדם גדלים תלמידיו, ממילא גדל הצורך גם לתת. וכשיש מצב של גידול בתלמידים, אז זה מכריח, המציאות מכריחה את הגדלת השפע. אז לכן אומר יעבץ, ריש ועושר אל תיתן לי, אין לי כוח לשאת עושר גם כן, לא רק עוני, גם עושר, פנס בא וכיחשתי. אבל מה אני כן מבקש? תגדיל לי את כלי קיבול, ואז ממילא יהיה מצב שבו השפע, הברכה, תיפול על כלי, יהיה לה מקום. אבל כמו שאמרנו במדרש, יש פירוש נוסף על הפסוק ויתן לך אלוקים, וזה נותן לנו הסבר נוסף בדברים האלה של המדרש שרש"י מביא. הפסוק, המדרש אומר, ויתן לך אלוקים איתה לשמיים, זו מקרא, ומשמני הארץ זו משנה, דגן זו תלמוד, תירוש זו אגדה. תל השמיים מקרא, שמני הארץ משנה, דגן תלמוד, תירוש זו אגדה. זה מתאים ליסוד שמצאנו אותו בכתבים של רב צדוק, בלי בצדקת הצדיק. שם הוא אומר שלמעשה הגילוי של ארבעת החלקים האלה שמובאים כאן במדרש, מקרא, משנה, תלמוד ואגדה, חלקי התורה, גם התורה שבכתב וגם התורה שבעל פה, ארבעה אל מול, אומר רב צדוק, אל מול ארבעת המלכויות. אל מול ארבעת המלכויות. אנחנו יודעים שעם ישראל במהלך הדורות מתמודד עם ארבע מלכויות, כנגד כל מלכות עומד חלק מהתורה. והכוונה של הדברים, תורה נקנית באיסורים. אז א', כמו שאומרת המשנה באבות, בת המלך תאכל, בעל הארץ תישן. אבל זה לא רק זה. תורה נכנית ביסורים, פירושו של דבר שהגילוי של התורה במהלך הדורות מופיע דרך מאבק עם אומות העולם. זה הסדר. הגילוי של התורה במדרגות שלה מופיע דרך מאבק עם אומות העולם. כשכל מלכות, עניינה של כל מלכות או עניין המאבק בכל מלכות, לגלות עוד חלק מהתורה. באמצעות המאבק מתגלה עוד חלק מהתורה. זה הסדר. זה הפירוש תורה נקנית בייסורים. כך הדברים מתגלגלים. עד כדי כך שמצאנו עוד מדרש. מצאנו עוד מדרש, שוב, כאן בפרשה, על הפסוק שאומר יצחק לעשו, ואתה סנה כאילך תליך וקשתך וצוד הליצה וצא השדה. אז אומר המדרש, סנה חיליך זו בבל, שכתוב בדניאל, ואת הכלים הביא בית אוצר אלוקיו, תליך אלוהיו, תליך זו מדי, שכתוב והתלו את המן על העץ, קשתך זו יוון, שנאמר כי דרכתי ליהודה קשת, וצא השדה זו אדום, ארץ הסעיף זה אדום. יצחק אומר לעשו, ואתה סנה כאילך תליך וקשתך וצא השדה. מה הוא אומר לו? מזכיר לו את ארבעת המלכויות, בבל, מדי, יוון ואדום. והפרשים תמאים, מה מילא אם הפסוק הזה היה נאמר כלפי יעקב, כלפינו, מובן, אבל כלפי עשו, מה עניינו? איזה מאבק יש לעשו? ההפך, עשו זה אדום. עשו זה אדום. ארץ השעיר זה אדום. הפירוש הוא, משום שכמו שאמרנו, ארבעת המלכויות עניינם לגלות את חלקי התורה. באמצעותם, באמצעות המאבק איתם מתגלים החלקים של התורה, המקרא והמשנה, התלמוד והאגדה, הכל מתגלה דרך המאבק עם ארבעת המלכויות. וצריך לדעת שלא כמו שאומרים חלק מהמפרשים, שמה ש יצחק, כשהם באים לתרץ את היחס של יצחק אל עשו, איך קורה דבר כזה? הוא לא הכיר מי זה עשו? הוא לא ידע מי זה יעקב? אז חלק מהמפרשים אומר ההפך, הוא הכיר, הוא ידע בדיוק מי זה עשו, ולכן אמר לו, כשבא אליו יעקב מתוך ההנחה שעשו עומד לפניו, הוא בירך אותו במלכות גשמי. כך אומר חלק מהמפרשים. אבל כבר הרמב"ן על התורה אמר שזה לא, זה לא הפשט. כשיצחק אומר לו בעבור תברכך נפשי, אומר הרמב"ן, היה בדעתו לברך אותו שיזכה הוא בברכת אברהם לנחול את הארץ ולהיות הוא בעל הברית לאלוהים, כי הוא הבכור. וכשיצחק רוצה לברך את עשו, בניגוד למפרשים שאומרים שזה ברכות גשמיות, אומר הרמב"ן, בעבור תברכך נפשי שיזכה הוא בברכת אברהם לנחול את הארץ ולהיות הוא בעל הברית לאלוהים. והגר"א אומר בפירוש שלו על הגדה של פסח, כותב הגר"א שאילולי הברכות שברך יצחק את יעקב, אם לא היה יצחק מברך את יעקב בברכות, לא היינו זוכים עם ישראל. צאצאיו של יצחק. לא היה זוכה, צאצאיו של יעקב. לא היה זוכה עם ישראל לא בברכות גשמיות ולא בברכות רוחניות. כל הברכה הרוחנית של ישראל היא תוצאה של הברכה שברך יצחק את יעקב במה שנראה בפרשה כטעות. אז התפיסה גם של הרמב"ן וגם של הגר"א היא שבאמת הברכות האלה זה ברכות של רוחניות. הכל פנים ודאי גם רוחניות. ומי שיקרא את הרב במדבר שור, יש שם דרוש על הפרשה, זה רב שם מעריך לבאר איך יכול להיות איך אפשר להניח שיצחק טועה. אז הוא מעריך לבאר שהסגולה, כל הופעת דבר שהוא סגולתי, הוא פנימי, בשלב הראשון הסדר הוא שהדברים נעלמים, הדברים לא גלויים, הדברים מכוסים. ככל שדבר הוא יותר בעל ערך, אז הכיסוי שלו לפני ההתגלות שלו היא הכיסוי יותר גדול, העלמה היא הרבה יותר עבה, הקליפות, הצד המסתיר את התוכן הפנימי, את המהות, הוא תופס הרבה יותר מקום. אז כשיצחק חושב לברך את עשיו, זה נובע מצד ההנחה שכיוון שיעקב עדיין, כיוון שהסגולה עדיין לא התגלתה, אז ההפך, היא הנותנת. העובדה שיש פה, יש לו בן שכל מעשיו עומדים בניגוד למהות שהוא רואה אותה כמהות האידיאלית, ההסתר הגדול הוא דווקא מביא לידי ביטוי, אולי גורם לכך שפה בנשמה הזאת נמצאת הנשמה יותר גדולה. מה שמתגלה אצל יעקב בצד הגלוי שלו כאיש תם יושב אוהלים, אבל אצל עשיו מה שמוסתר יכול להיות הרבה יותר גדול. אז כשיצחק רוצה לברך את יעקב, זה בגלל שהוא, את עשיו, זה בגלל שהוא חושב שבאמת, הוא מבין שהברכה הזאת היא לא ברכה גשמית, היא ברכה רוחנית, היא ברכה על קביעת אופי המציאות, קביעת האידיאל של המציאות. אבל כיוון שהאלם הוא כל כך גדול, הוא מעיד על סגולה פנימית הרבה יותר גדולה. כך יצחק תופס. מה עוד שמצטרפת לזה גם העובדה ש עשיו הוא הבכור, והקביעה הזאת שנקבע במציאות שהבכור הוא הראשון, הוא הקודם, הוא בעל המעלה, היא איננה קביעה אנושית, היא קביעה אלוקית. היא נותנת יתרון לאדם בדברים כאלה שהעין האנושית לא תמיד מסוגלת לראות. הדברים הם נסתרים. אז מתוך כך הגישה של יצחק, מתוך כך נובעת הגישה של יצחק אל עשיו. הוא רוצה לברך אותו משום שהוא חושב שהוא באמת יותר גדול. זה לא פשוט. ויצחק הוא פועל עם כן. הוא יותר נכון נפעל עם כן. כך הרב מסביר שם. אבל מכל דבריו יוצא ברור שכמו שראינו ברמב"ן ובגר"א, הרצון של יצחק לתת לעשיו את הברכה לא כברכה גשמית, או ודאי לא רק גשמית, אלא לתת לו את הכל, את כל יסוד המציאות, לקבוע בו את כל יסוד המציאות. אבל גם בא לידי ביטוי במקומות אחרים. כתוב ואי בזה סבתא בכורה. הביזוי של הבכורה על ידי עשיו זה לא רק הבכורה הגשמית, כך אומרת הגמרא, הפרשים, הלשון של חז"ל, פשט ידו בזבול. המושג זבול הוא מושג עליון.
יש בנפש החיים, יש בנפש החיים בשער א' פרק הרביעי
כתוב שדוד המלך בתהילים אומר בפסוק, כתוב שם פסוק הזה, יוודא כמביא למעלה מסבך עץ קרדומות. יוודא כמביא למעלה מסבך עץ קרדומות. אז דוד המלך מתפלל, ביקש, על הפסוק הזה נאמר על טיטוס. חז"ל דורשים אותו על טיטוס, טיטוס, טיטוס הרשע. אז דוד המלך מתפלל שיחשב לו כאילו למעלה בשמי מרומים הרס. דוד המלך מבקש מריבונו של עולם, אמנם הוא החריב את הבית למטה, אבל שזה יחשב כאילו הוא פגע לא רק בבית למטה, אלא בבית של מעלה. אגב, שהנפש החיים אומר כאן במקום, כי אלון נבוכדנצר וטיטוס לא עשו במעשיהם שום פגם וקלקול כלל למעלה, כי לא להם חלק ושורש בעולמות העליונים שיהיו יכולים לנגוע שם כלל במעשיהם. נו, אז נשאלת השאלה, אז מה הוא מבקש יוודא כמביא למעלה? הם הרי לא פגעו למעלה, אבל הם רצו לפגוע למעלה. כשעשיו שט את הבכורה, כשטיטוס הורס את ההיכל של מטה, הוא לא רוצה רק להרוס את ההיכל של מטה, הוא רוצה גם להרוס את ההיכל של מעלה. כשהוא נלחם, הוא נלחם לא רק בצד הגלוי, הוא נלחם גם בצד הנסתר. אלא שהוא לא יודע, כמו שאומר כאן הנפש החיים, שהוא לא יכול, הוא מנוע, הוא מנוע. אבל מה הרצון? הרצון הוא גם להילחם בצד של מעלה. על זה אומר דוד המלך, יוודא כמביא למעלה מסבך עץ קרדומות. הרי זה מה שהוא רצה, נכון שהוא לא הצליח, אבל שיחשב לו כאילו. זאת הבקשה של דוד המלך.
והאמת היא שכשמעיינים בפסוקים רואים, כתוב ויתן לך האלוקים מיטל השמיים, זה גם כן כתוב גם בנפש החיים, ויתן לך האלוקים מיטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. בברכת יצחק ליעקב כתוב מיטל השמיים ומשמני הארץ, קודם השמיים ואחר כך הארץ. בברכת, אחרי שעשיו מפסיד את הברכות והוא בא בטענה אל יצחק מה יהיה איתי, אז הוא אומר לו משמני הארץ יהיה מושבך ומטל השמיים מעל. אז נובא כאן, נובא כאן בנפש החיים תחילת פרק רביעי, וזאת תורת האדם, כל איש ישראל אל יאמר בליבו חס ושלום כי מה אני ומה כוחי לפעול במעשי השפלים שום עניין בעולם. אומר הנפש החיים, אמנם יבין וידע ויקבע במחשבות ליבו שכל פרטי מעשה, כל פרטי מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו כל עת ורגע לא יתאבידו חס ושלום, לא הולכים לאיבוד,
ומה רבו מעשיו ומאוד גדלו ורמו, שכל אחת עולה כפי שורשה לפעול פעולתה בגובהי מרומים בעולמות וצחצחות ההורים העליונים. אומר, מובא כאן הגעה של בנו, בקרוב לשמוע שגם זה בכלל מה שחזל אמרו באבות, דע מה למעלה ממך. מה הכוונה? רוצה לומר, אם כי אינך רואה בעיניך העניינים הנוראים הנעשים ממעשיך, אבל תדע נאמנה כי כל מה שנעשה למעלה בעולמות העליונים גבוהי גבוהים, הכל ממך. דע מה למעלה ממך, דע מה למעלה ממך, על פי מעשיך לאן אותים, על פי הם יצאו ויבואו. ופשט הדברים, פשט הדברים שהנפש החיים מעריך בכמה מקומות, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שהמציאות העליונה משפיעה על הצד התחתון של המציאות, ולאדם יש יכולת, כמו שהוא אומר, עם מעשיו, עם דיבוריו ועם מחשבתו ליהודי, יש את היכולת לגרום לכך שהשפע שבא מלמעלה למטה יגיע בצורה, יהיה מותאם להתנהגות שלנו לכאן ולכאן. אז כשיצחק אומר ליעקב וייתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ, הוא קודם מזכיר את השמיים ואחר כך מזכיר את הארץ. מדוע? משום שהמערכת השמיימית היא המערכת שכביכול יש לה את השליטה על המערכת התחתונה. לעומת זאת, עשיו, שהוא בא אל יצחק, אומר לו, משמני הארץ יהיה מושביך. אתה תלוי בארץ. אתה לא שייך לשמיים. אם תקבל מהשמיים, אם תקבל טל, זה יהיה רק מהתמצית של מה שישראל מסוגלים להוליד באמצעות ההשפעה שלהם על השמיים ומתוך כך על הארץ. מכל מקום, כמו שאמרנו, וייתן לך אלוקים, ייתן ויחזור וייתן, לפי הדרשה של חז"ל, לפי הדרשה של חז"ל, שמטל השמיים ומשמני הארץ, משנה, גמרא, מקרא, משנה, גמרא ואגדה, פירושו של דבר זה מותאם למאבק של ישראל בארבעת המלכויות. זהו סדר ההופעה, זהו סדר ההופעה וזהו סדר ההשפעה. אז כשיצחק אומר ייתן ויחזור וייתן, פירושו של דבר יש פה ברכה על נתינה רוחנית, אבל הברכה על הנתינה הרוחנית היא באה לידי גילוי במודרג, דהיינו במאבק, או יותר נכון במאבקים שישראל מנהלים עם ארבעת המלכויות, כשכל מאבק מביא לידי כך שיתגלה עוד חלק בתורה, עוד חלק של התורה. זוהי בחינה שנייה. אבל אפשר לפרש, והמפרשים פרשים כך, שיש בחינה נוספת בברכה הזאת של יצחק. שלמה פישר תמיד מביא לנו בדרשות שלפני ראש השנה את הגמרא בראש השנה, הגמרא בראש השנה שמדברת, מביאה מחלוקת התנאים בשאלה מתי אדם נידון. יש דעה שאומרת שאדם נידון בראש השנה, ויש דעת רבי יוסי, הגמרא מביאה שרבי יוסי אומר שאדם נידון בכל יום. כתוב בגמרא בראש השנה, תנו רבנה דתניא,
הכל נידונים בראש השנה, וגזר דין שלהם נחתם ביום הכיפורים. כדברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, הכל נידונים בראש השנה, וגזר דין שלהם נחתם כל אחד ואחד בזמנו. בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן. רבי יוסי אומר, אדם נידון בכל יום, שנאמר, ותפקדנו לבקרים. רבי נתן אומר, אדם נידון בכל שעה, שנאמר, לרגעים תבחננו. לרגעים תבחננו. והגמרא אומרת אחר כך, אמר רב חיסדא, תימד רבי יוסי מאחה, לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו. שואל כאן השפת אמת, וזה שלמה המלך מבקש בתפילתו, לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו. שואל השפת אמת, כאן במקום, מה הוא מבקש? הוא מבקש משפט כל יום? לא מספיק ראש השנה ויום הכיפורים? צריך משפט כל יום? אז אמר רב שלמה, תלוי במי מדובר. שאדם הוא בעל מעלה, או ככל שאדם הוא יותר בעל מעלה, שלמה המלך, משפט כל יום. משפט כל יום. מדוע? הוא הביא את הגמרא ביומה. הגמרא ביומה אומרת, גמרא ידועה, הגמרא אומרת, אמר רבי יוסי, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם מקנית את חברו, יורד עמו לחייו. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, כי ליל את הנחש עולה לגג מזונותיו עמו, יורד למטה מזונותיו עמו. הנחש עבר, עבר עבירה, הקדוש ברוך הוא מקלל אותו. אז מה? עולה לגג מזונותיו עמו, יורד למטה מזונותיו עמו. ונחש עפר לחמו, יש לו את האפר בכל מקום. אז בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. אדם מקנית את חברו, יורד עמו לחייו. הקדוש ברוך הוא לא רק שלא יורד עמו לחייו, אלא מזונותיו עמו בכל מקום. נו, אז מה הפשט? זה כלל את הנחש? זה כללה? התשובה היא, זה, אין לך כללה גדולה ממנה. אין לך כללה גדולה ממנה. הגמרא אומרת קודם, הגמרא אומרת אחר כך, בדף הענבב, שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי, מפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם אחת בשנה? מן יורד כל יום. מדוע לא ירד פעם אחת בשנה בשביל כל השנה? אמר להם, ממשול לכם משל, למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שיש לו בן אחד, פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה, ולא היה מקביל פני אביו אלא פעם אחת בשנה. עמד הוא פסק מזונותיו בכל יום, והיה מקביל פני אביו כל יום. אף ישראל, מי שיש לו ארבעה וחמישה בנים, היה דואג ואומר, שמה לא ירד מן למחר, ונמצאו כולם מתים ברעב. נמצאו כולם מכוונים את ליבם לאביהם שבשמיים. זה שיורד מן כל יום מצריך כל יהודי להיות תלוי כל יום בברכת השם. אז כל יום הוא בפחד. היום יש לי, מה יהיה מחר? מה יהיה מחר? אז מה? אז הוא יודע שהוא צריך היום להתפלל. הוא יודע שהוא צריך היום להקביל תנאי אביו שבשמיים. אין לך ברכה גדולה מזה. רבי יוסי אומר, אדם נידון בכל יום, זה לא גריעותה, זה מעליותה. הזכות להיות נידונים היא מעלה. כשהנחש יש לו את מזונותיו בכל מקום שהוא נמצא, עולה לגב מזונותיו אמו, יורד למטה מזונותיו אמו, אין לך כללה גדולה מזה. הוא לא צריך את ריבונו של עולם, הוא מנותק, אין לו קשר. אין לך ברכה גדולה מזו שאדם יגון בכל יום. ויתן לך האלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ, אומר רשי, ייתן ויחזור וייתן, לא מנתינה אחת. זה שהברכה צריכה להגיע בנתינה, נתינה, נתינה ועוד נתינה, אין לך ברכה גדולה מזו. משום שאתה מצד אחד מסוגל לזכות לברכה, אבל מאידך גיסא אתה צריך גם להתאמץ להשיג אותה. וכשאתה צריך להתאמץ להשיג אותה, אתה מחבל פני אביך שבשמיים. אתה נפגש עם ריבונו של עולם. יש לך את הזכות להיפגש עם ריבונו של עולם. אין לך ברכה גדולה מזה. זה הפירוש, וייתן לך אלוקים איתה לשמיים משמני הארץ, ייתן ויחזור וייתן. ואפשר לומר עוד דרך. הפסוק אומר, בפרשת ויצא, שיעקב בתחילת הפרשה זוכה לברכה, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה וזרעך ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. כך כתוב שם בפרשה. כתוב בבעלי התוספות שם במקור, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך ופרצת. מדוע באמת בדרך הזאת? קודם כל הארץ אשר אתה שוכב עליה ואחרי כן ופרצת. אומרים בעלי התוספות, זה שייך מאוד לבירור הראשון שלהם קצת, שיש קצת, מתוך הקצת אפשר להתרחב עוד קצת. עוד קצת, מתרחבים עוד קצת. זאת אומרת, לא רק העניין של הדירוג, אלא העניין של הקביעות, העניין של הקיום. האדם זוכה לכך שהמתנה תהיה מתנת קבע, מתנת אמת. כשאנחנו אומרים תיתן אמת ליעקב, אז המובן של אמת זה לא רק אמת במובן של לא שקר, אלא תיתן אמת ליעקב זה במובן של קיימות. קיים, אמת בערבית קיים, קיום. בניגוד, כמו שחזל אומרים במסכת פסחים, המאמר הידוע, לא כאברהם שקראו הר ולא כיצחק שקראו שדה, אלא כיעקב שקראו בית. יעקב לא מצאנו אותו בתורה כקורא בשם השם. אברהם קרא בשם השם, על הר גבוה. אבל על יעקב לא מצאנו פסוק, חז"ל מביאים, אבל לא כתוב בפסוק שקרא בשם השם. יעקב, בית אלוקי יעקב. יעקב זה בית, אין זכאים בית אלוקי. אבל, ובית יש לו כתלים. בית הוא סגור. אבל הבית קיים. הבית נותן קיום. וכשיש בית, מתוך הבית אפשר גם להתפרץ. ופרצת. זה אומרים בעלי התוספות. המקום אשר אתה שם. אחר כך, שלב ב', ופרצת. וייתן לך אלוקים איתה לשמיים ושמני הארץ, אומר רש"י, ייתן ויחזור וייתן, כתוב במדרש. כתוב במדרש. על הפסוק הזה. רש"י לא הביא את המדרש בלשון, אבל במדרש כתוב, אם אני אמצא את זה רגע אחד, כתוב היסוד הזה שאמר, וייתן לך, ייתן ויחזור וייתן, אומר המדרש, ייתן לך, ייתן ויחזור וייתן לך, ייתן לך ברכות וייתן לך כבישן או כיבושן, ייתן לך שלך וייתן לך של אביך, ייתן לך שלך וייתן לך של אחיך. אבל הלשון של המדרש, ייתן לך ברכות וייתן לך כבישן. זאת אומרת, זה לא מספיק לקבל את הברכה, צריך גם לדעת לעצור, מה שאמרנו בהתחלה. אבל הנתינה של הברכות בכוונה לא תהיה בבת אחת, כדי שאת הברכה אתה תשיג, כמו שאומר אחר כך, כמו שראינו אחר כך בעלי התוספות, את הברכה אתה תשיג
מתוך ופרצת. קודם כל אתה תכבוש את מה שנמצא במקום, ואחרי שתכבוש את מה שנמצא במקום תוכל אחר כך להתרחב. וגם זה לא בבת אחת, לא בבת אחת. חזרנו למה שאמרנו בהתחלה, היכולת לקבל ברכה תלויה בקיימות או בקביעות של מה שהשגתי. אחרי שהשגתי אני יכול להרחיב, אבל קודם שהשגתי, וזה למעשה זה גמרא מפורשת, הגמרא אומרת בעירובין, גם בלימוד תורה זה הדרך, גם בלימוד תורה זה הדרך. הגמרא אומרת יש צייד הרמאי, וצייד הרמאי הוא זה שלא צד הרבה ציפורים אלא צד אחת או שתיים, קוצץ את הכנפיים ואחר כך ממשיך. סדר הלימוד צריך להיות באופן שאני קודם משתלט על מה שהצלחתי לקבל, ואחרי שיש בידי את מה שהצלחתי לקבל אני הופך אותו לכלי קיבול למה שאני בעזרת השם אזכה לקבל בעתיד.